Beijing's property prices per square foot were on par with Los Angeles's, Shenzhen's were about the same as Paris, and Shanghai's were nearly as high as London's. Yet, this was all in an economy where the average person earned somewhere between a fourth and sixth as much as those in the US, France, or UK.
ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין.
פרק המאה. זה לא סתם מספר, באמת. עברנו עד כה מסע של 99 פרקים, תוך למידה של ההיבטים השונים של התרבות הסינית, התקשורת, מערכות החינוך, צבא, משפט, שיתפנו הצלחות, כישלונות, ובעיקר המון סיפורים ואקטואליה. הקורונה והמתיחות הגיאופוליטית השפיעו רבות על התנהלות סין, תוך שיבוש רב-מימדי של פעילויות עסקיות. ואז עוד הגיעה המלחמה שלנו והוסיפה מימד נוסף, די אפל, ליחסי ישראל-סין. חווינו הפרעות אפילו בסחר ונתיבי השייט ועלייה באנטישמיות ומה לא. בחודשים האחרונים חיכיתי להתברות של המצב בסין לפני עריכת פרק המאה. אין פרק סיכום של הסדרה. חיכיתי לסיור ברחבי סין על מנת לשוחח עם מגוון רב של אנשים, אנשים המייצגים את המצב. כעת, לאחר הסיור וייצוב הצירים הגלובליים והיחס לישראל, הגיע העת לפרק המאה, שבו נזכור את המצב בסין, והשפעתו עלינו, ובכך גם להיערך נכון לעתיד, ולקבל החלטות מעודכנות יותר, ולו רק מפני שדברים פשוט השתנו. פרק עלול להישמע פסימי לגבי המצב הנוכחי והתהליכים הצפויים. אולם חשוב שנזכור, סין נותרה ותהיה מעצמה בתחומים רבים, והיא לא הולכת לשום מקום. כך ששיתופי הפעולה עמה, למידתה ותקשורת איתה, באמת הכרחיים. היום נשקף וננתח את ההווה, וגם את פני העתיד של סין בזירה העולמית, על רגע ההשפעות, הפוסט-קורונה, המתיחות הגיאופוליטית, השפעות המלחמה האחרונה בישראל, ועוד דברים רבים. אכן זהו פרק אחרון בסדרה הראשונה, ומכאן והלאה הפרקים ייגעו בנושאים נוספים שהם לא רק על סין. אז בואו נתחיל. בממד הכלכלי, סין עומדת בפני המבחן הכלכלי הקשה ביותר שלה מאז התחילו הרפורמות מרחיקות הלכת של דן שופין בשנות ה-90. בשנה האחרונה, אמנם הגיע סין לקצב צמיחה כלכלי של 5%, אולם עמודי התווך של הנס הכלכלי שלה שנמשכו עשורים מתנדנדים. כוח העבודה החרוץ שלה מצטמק, פריחת הנדלן הגדולה בהיסטוריה החלה לקרוס, ומערכת הסחר החופשי הגלובלי שסין ניצלה עד תום כדי להתעשר ולהתחזק נחלשת. מדינות רבות, ולא רק סין עצמה, פועלות להורדת התלות החיצונית, ובמיוחד התלות בסין. תגובתו של נשיא סין, שי ג'ינפינג, היא להעצים עוד יותר את תוכניתו השאפתנית לעיצוב מחדש של הכלכלה הסינית בכיוון של מעצמה טכנולוגית, תוכנית שעוד ניגע בה בהמשך. מכפילי השווי בבורסות בסין נמצאות בשפל של 25 שנה. חברות זרות נרתעות מהשקעה בסין. ישנם יותר ויותר סימנים לבריחת הון מסין והגירה של אנשי עסקים מובילים. נוספו בינתיים כבלים נראים ולא נראים על ידיהם של יזמים. כבלים כגון צנזורה גוברת, הגבנות על בינה מלאכותית, וכניסה נוספת של שיקולים פוליטיים לפעילות העסקית עצמה. בזירה שלנו, כלומר בישראל, יש האטה של עבודה ומסחר, האטה שהיא דוגמה גם לשיקולים לא עסקיים שנכנסו, שיקולים שקשורים לגיאופוליטיקה, למלחמה עצמה, על הציר הגיאופוליטי, המשפיע על הפעילות העסקית. בתוך סין אני חש שריבוי המעצרים בסין על רקע שחיתות או על אי-ציות לקו הממשלתי, מעלים את סף הפחד של המגזר העסקי. בכיוון הנוכחי, החדשנות שכה הפינה את סין בשנים האחרונות ושיתוף הפעולה בין ישראל וסין, החדשנות הזאת עלולה לסבול מירידה מתמשכת במוטיבציה ובמשאבים, ומשאבים רבים התבזבזו. ישנם מומחים שטוענים שסין עלולה ללכת קצת בדרכה של יפן בשנות ה-90, לחודה בתוך דיפלציה ומשבר נדלן, וגרוע מכך, מודל הצמיחה הלא טבעי שלה עלול לפגוע עמוקות בסחר הבינלאומי כולו. במקרה כזה, המתח הגיאופוליטי רק יגבר. חשוב לציין שארצות הברית ובכלל מדינות המערב לא מתלהבות מהתרחיש הזה. אם סין תסבול מחולשה כלכלית ותסכול, היא עלולה להיות תוקפנית יותר. סוגיית טייוואן עלולה להיות קו שבר גלובלי שכבר הגדיר את תקופתנו הנוכחית כתקופת שבר מתמשך. המצב הכלכלי בסין, על אף שבתחומים רבים הוא בכל זאת יציב, סובל מאתגרים מרובים. הנובעים בעריה הגדולה יותר מתעדוף הביטחון הלאומי, תעדוף הגאווה הלאומית על פני צמיחה כלכלית. במידה רבה, סין ביצעה מעין פניית פרסה בכל מה שקשור לקפיטליזם, חוזרת יותר לשורשים קומוניסטיים-סוציאליסטיים. הפערים ברמות החיים בתוך האוכלוסייה בסין נהפכו לגדולים מדי, והדרך שנשיא סין בחר להתמודד עם הפערים היא צמצומם על ידי שינוי סדר עדיפויות, מה שמביא לפגיעה כלכלית מבנית. אפשר בהחלט להבין את הצורך בצמצום פערים, ולהימנע ממה שקורה במערב, אותו גל פופוליזם ואי שקט ששוטף אותנו ואת המערב בכלל. השאלה היא כמובן האם צמצום פערים משמעו הורדתו של מעמד הביניים והמעמד הגבוה כלפי מטה, מה שיוצר בעיות מזן אחר לגמרי. האתגרים שיוצרים חוסר ביטחון פנימי וחיצוני בכלכלה הסינית, הם קשורים להערכה שסין חזויה לאבד כ-20% מכוח העבודה שלה עד 2050. המשבר המתמשך בענף הנדלן שאחרי ליותר מחמישית מהתמ"ג, והעובדה שמעריכים שידרשו שנים לתקן את משבר הנדלן. הוא פוגע בשלטון המקומי, השלטון שמסתמך על מכירת קרקעות להכנסותיו. צמיחתו תלויה לא מעט בסוגיה הנדלנית. הוא מחליש גם את המבנה של סין, שהוא מבנה גמיש יחסית ברגע שהשלטון המקומי הוא חזק, כרגע הוא נחלש. נציגי סין משוכנעים כי ארצות הברית תרחיב את ההגבלות על יבוא מסין ותעניש יותר חברות סיניות, בלי קשר למי שישב בבית הלבן אחרי נובמבר הקרוב. כל זה שם לא מעט דאגות על השולחן, ובעצם שם מעין תחזית פסימית על סין. תגובתה של סין היא אסטרטגיה בנויה על מה שראשי המכנים כוחות פרודוקטיביים חדשים. כלומר, במקום להשקיע בתמריצים גדולים לצרכנים כדי לושש את הכלכלה, שלדעת מנהיגי סין זהו מנהג מערבי מנוון. שי והממשל רוצים שהמדינה תאיץ את תעשיות המתקדמות של סין. כל זאת כדי ליצור משרות בעלות ערך רב. פחות אנשים עם הרבה יותר ערך. להפוך את המדינה לעצמאית מבחינה כלכלית ולהגן עליה מפני התוקפנות האמריקאית. סין מבחינתה תקפוץ מעל מפעלי הפלדה וגורדי השחקים, לתור זהב חדש של ייצור המוני של טכנולוגיה מתקדמת, מכוניות חשמליות, סוללות, ייצור ביולוגי, כלכלת גובה נמוך שמבוססת על רחפנים, בינה מלאכותית, פרקטיקת נשק, נשק מתקדם ומוצרי ביטחון. היקפה של התוכנית הזאת עוצר נשימה. לפי הערכות האקונומיסט, ההשקעה השנתית בכוחות הפרודוקטיביים החדשים תגיע קרוב ל$2 טריליון. יותר מחמישית מכלל ההשקעה השנתית, וכפול ממה שהייתה לפני 5 שנים במונחים נומינליים. הסכום שווה ל-43% מכלל ההשקעה העסקית בארצות הברית ב-23. כושר הייצור של מפעלים בתעשיות מסוימות עלול לגדול ב-75% או יותר עד שנת 2030. אכן תוכנית. חלק מהתוכנית ימומש על ידי חברות ברמה העולמית שפועלות לייצור ערך, חלק ממנה יונה על ידי סובסידיות, כוונה מפורשת או משתמעת של המדינה לתמוך. חברות זרות מוזמנות להצטרף, למרות שרבות מהם נכוו בסין בעבר וספק אם יצטרפו. המטרה האולטימטיבית שישי היא להפוך את מאזן הכוחות בכלכלה הגלובלית. לא רק שסין לא תהיה תלויה יותר בטכנולוגיה מערבית, היא תשלוט בחלק גדול מהקניין הרוחני בתעשיות חדשות ותגבי רנטות בהתאם משאר העולם. חברות רב-לאומיות יגיעו לסין כדי ללמוד, לא כדי ללמד. בפועל אנחנו יודעים לדחיפה של הממשל הסיני להסתמכות עצמית, במיוחד בטכנולוגיה ובייצור. המשמעות מבחינתנו בישראל היא ירידת הערך הנתפס לטכנולוגיה הישראלית ובכלל של זרים בסין. התוצאה, נטישה של זרים ולא מעט מהישראלים את סין ויציאת חברות זרות. יש ירידה בהשקעות בסין וצמצום שיתופי הפעולה. התוכניות שסין מוציאה בפועל לא כוללות רפורמות ותמרוץ הכלכלה כפי שרבים ציפו, אלא תכנון ממשלתי מרכזי מובל על ידי השיקולי הביטחון המדינה ובהתאם לתוכנית הפרודוקטיבית החדשה. המטרה כאמור להפוך את סין למנהיגה של תעשיית המחר, מעצמה טכנולוגית על בסיס תכנון מלמעלה, לא מלמטה. האחרונה שניסתה לעשות זאת הייתה רוסיה, משימה שהצליחה חלקית עד שנכשלה. בואו נעבור ליחסי סין-ישראל על רקע המתחים הגיאופוליטיים. מעל הכל, ישראל סובלת מזיהוי מוחלט עם ארצות הברית. לא עוד פזילה ישראלית לסין. התלות של ישראל בארצות הברית הוכחה באופן שאין לסין ולאף אחד אשליות. ביקורים מדיניים בוטלו, אין קשר פוליטי-מדיני שוטף. כל זה מביא להתנגדות לכל דבר פוליטי שקשור לישראל, או כל דבר מדיני, ללא קשר לתוכנו ומהותו. כמעט קיים אישור קו אוטומטי עם הציר הרוסי-איראני, הרואה בארצות הברית אויב קיומי. ההסכמים עם איראן, והספקת הנשק לשם, משפיעים גם הם על מאזן הכוחות באזור. מורכב, אה? המלחמה יצרה מצב חדש. העדה כמעט אוטומטית לישראל הפכה לריחוק עם נגיעות אנטישמיות. המצב הגיע עד כדי כך שפה ושם מסרבים למכור לישראל אלמנטים מסוימים, גישה בנקאית מסויגת, אותה אפילו אנחנו באינפיניטי חווינו בכמה עברות. עצירת ספינות סחר והיתרון של המיתוג הישראלי, שהוא היה כל כך נוצץ, הפך לחיסרון. זה לא אומר, דרך אגב, שאי אפשר לפתור גם את הסוגיות הבנקאיות וגם את סוגיות הסחר. לכל דבר יש פתרון, פשוט הדברים מרוכבים יותר. חשוב שנזכור גם את הנושא הדמוגרפי. סין הרי הסירה את מגבלות הילד האחד והשיקה מסלולי עידוד ילודה. אך שיעור הילודה נותר מאוד נמוך, וכמות האזרחים בירידה. גם אצלנו באינפיניטי העובדים ממעטים להביא ילדים ורבים אפילו אינם מעוניינים להתחתן. חוסר ההצלחה לייצר תמריצים אפקטיביים מאוד בולט. ישנם מומחים רבים שחוזים את ירידת כמות התושבים בסין לכ-800 מיליון בלבד ב-50 שנה הקרובות. ובינתיים, הודו עקפה את סין כמדינה המוכלסת בעולם. יש לכך השפעות גדולות מעבר לנושא התפיסתי. בעיות הזדקנות, כיצד לממן את האוכלוסייה, ירידה בצמיחה, שינויים מבניים הנדרשים בתעשייה ועוד. אני טוען שסין יכולה לשפר את המצב על ידי שינוי מדיניות ההגירה, על ידי תמריצים לילדים שהם ארוכי טווח, בניגוד לתמריצים נקודתיים. אך כרגע זה ממש לא על הפרק, והנושא פוגע גם בביטחון העצמי הפנימי של הסיני בעתידם הם, ומקטין צריכה. רבים שואלים מה בדיוק השתבש. מאז ששב על הכלכלה העולמית ב-1978, סין הפכה לסיפור הצמיחה המרשים ביותר בהיסטוריה. רפורמות בחקלאות ובתעשייה ועלייה בהכנסות הוציאו קרוב ל-800 מיליון בני אדם מעוני קיצוני. ב-1980 התוצר הכלכלי של סין היה עשירית מזה של ארצות הברית, וכיום הוא מעל 75% מהתוצר של ארצות הברית. הביטחון העצמי הסיני היה בסין תוכניות אינסופיות. אך במקום לסגשג בעולם פוסט-קורונה, סין הכניסה את עצמה למשבר על בסיס אידיאולוגי. ניתן גם להגיד שהצלחת היתר גרמה לשיבוש ולתגובת נגד. הצלחת היתר לעתים היא גם מלכודת. סיפור טיק טוק משקף במידה רבה את כלל התמונה. דוגמה להצלחה סינית אדירה עם המון השפעה של המגזר הפרטי, חברה פרטית היא טיק טוק. אבל הנושא נהפך להיות נושא לאומי, פנים סיני ונושא גיאופוליטי. הקונגרס האמריקאי החליט על חובת שינוי הבעלות לשליטה לא סינית תוך שנה, בעוד שסין החליטה שלא ניתן לשנות בעלות ללא סינים, ללא אישור הממשל, בטח בחברות כמו טיקטוק. החששות מהפיכת כלי אזרחי, צרכני לכלי פוליטי וכלי נשק למעשה, ממחישה את ערבוב האג'נדות והמורכבות שיוצר את הסביבה הגיאופוליטית האדירה והצלחתה של סין. כיום מצב הרוח בסין די עגום. גם ביחס לשנה הקודמת, המצב הלך ונעשה רע, לא כל שכך לעומת שנות הפריחה. למרות שבמרץ היה שיפור בתפוקה התעשייתית, הצריכה היא בנסיגה, חשש מדיפלציה, ונסיגה ברמות המחירים בגלל ביקוש חלש. כל זה עדיין קיים ברקע, ויזמים רבים מפוקחים מהשליות. מאחורי זה, ישנם גם חששות מהתוכנית החדשה של סין. מומחים לסין חוששים שהתשובה של סין לאתגרים על ידי התוכניות הריכוזיות סובלים משלושה פגמים. הראשון הוא הזנחת הצרכנים. הצריכה מהווה רק 37% מהתמ"ג, נמוכה ביחס לנורמות הגלובליות. כדי להשיב את אמון הצרכנים לנוכח משבר הנדלן והירידה נדרשים תמריצים. כדי להניע הצרכנים כדי לחסוך פחות נדרשת רשת רווחה ובריאות טובה יותר. רפורמות שיפתחו את השירותים הציבוריים לשימוש כלל תושבי הערים כולל מאגרים שמגיעים מהכפרים. אי נכונות הממשל לעשות זאת משקף את הגישה המחמירה חובבת מעט צנע. תיעוב של הרעיון של חילוץ חברות נדלן או מתן קצבאות לאזרחים. צירים לדעת שי צריכים להיות פחות מפונקים ולהיות מוכנים לאכול מרורים, כפי שאמר בשנה שעברה. פגם נוסף הוא שהביקוש המקומי החלש מאלץ את סין לייצא את התפוקה התעשייתית. אולם בינתיים העולם לא סס להמשיך בשנות הסחר החופשי של העשורים הקודמים. בין השאר עקב מדיניותה הפרוטקציוניסטית של סין כלפי עצמה. ארצות הברית צפויה לחסום עוד מוצרים מתקדמים סינים, או בכלל תוצרת סינית. אירופה נמצאת בפאניקה לנוכח צייה המכוניות החשמליות הסיניות שמחסלות את היצרניות המקומיות שלה. נציגי סין טוענים שיוכלו להחליף את השווקים בארצות הברית ואירופה בדרום הגלובלי. אולם אם המאמץ הסיני יחתור תחת הפיתוח התעשייתי של הכלכלות המתעוררות, גם הם יגיבו בצעני נגד. סין מספקת 31% מכושר הייצור הגלובלי. בעידן של בדלנות ופרוטקציוניזם, האם באמת תצליח להגדיל את המספר הזה? הפגם האחרון ממנו חוששים הוא ההנחה הלא ריאליסטית של הממשל לגבי אופיים של היזמים. הם היו המנוע הצמיחה של כלכלת סין ב-30 שנה האחרונות. יזמים זקוקים לחופש פעולה ורוח גבית חברתית. במידה והגורמים האלו לא התחזקו, היזמים יחששו לקחת את הסיכונים הנדרשים על מנת להצליח. וחלקם אפילו עלול לעזוב. אז מדוע סין לא משנה את כיוונה? סיבה אחת היא פחות הקשבה ויותר אידיאולוגיה. במשך 30 שנה, סין הייתה פתוחה להקשיב לדעות מבחוץ על רפורמות כלכליות, עידוד הטכנוקרטים לחקור שיטות חדשות טובות לניהול מהעולם. קיבלו בברכה ויכוחים טכניים מעמיקים ושיטות עבודה שונות. כיום המומחים לכלכלה נדחקו הצידה והמשוב שמקבלים המנהיגים הפך לחיזוק אידיאולוגיה. סיבה נוספת היא ההנחה שסין חייבת להתכונן למאבק עם ארצות הברית, גם אם היא תשלם מחיר. זהו שינוי עמוק לעומת גישתה של סין בשנות ה-90 והלאה, וההשלכות השליליות יורגשו לא רק בסין אלא גם ברחבי העולם. מי בכל זאת מרוויח מכל הסיפור? אז לדוגמה, הודו. חולשתה של סין עלולה להיות הרווח הכלכלי של כלכלה ענקית אחרת, זאת שעדיין מדשדשת הרחוק מאחורי סין. הודו מייצרת תוצר כלכלי מקומי של 3.5 טריליון בשנה, לעומת 17.8 טריליון של סין. במונחי שווי כוח קנייה זה מעט. אך ניתוח של בלומברג ואיקונומיסט מראה שהודו תוכל להשיג בסוף את סין בתרומתה לעצמך הכלכלית. עד שנת 2028 יורגש השינוי, וזה על בסיס שווי כוח קנייה. אם הודו תעמוד בכמה מיעדי המפתח, תשתיות טובות יותר, חוות כישורים והשתתות גבוהה יותר בכוח העבודה, הקמת של ערים משופרות, שיפור תשתיות כדי לשכן עובדים, ופיתוח חברות ברמה של מפעלים ואקוסיסטם. בתרחיש הבסיס, כלכלת הודו תאיץ לצמיחה של 9% עד סוף העשור, בעוד שסין תאט ל-3.5%. כך תשיג אותה הודו ב-2028 ואילך. בכל מה שקשור לתרומה לצמיחת התמ"ג העולמי, לא במונחים אבסולוטיים, אלא ברמת התרומה לצמיחה. אפילו בתרחיש הפסימי, שמתאים לתחזיות הקרן המטבע הבינלאומיות לחמש שנים הקרובות, בהם הצמיחה תהיה בהודו פחות מ-6.5%, הודו תשיג את סין ב-2037. כל זאת, גם אם היא לא תגיע לאבן הדרך הזאת, הודו תהפוך לאיום גובר על הדומיננטיות הסינית. על אף כל הנאמר, סין היא שחקן עולמי ומעצמה בתחומים רבים. ואנחנו כן נחפש את הדרך לשתף פעולה, לחפש את ההזדמנויות ואת החיובי. לאור כל האתגרים והמשברים, מה בכל זאת אפשר לעשות עם סין? אני ממליץ על מה שאני קורא לו אסטרטגיית האיים. ישנם איים של פוטנציאל בים של סיכונים. כל קייס, כל אי צריך להיבחן בפני עצמו. כל מקרה שונה מאחר. אין יותר הכללות ואין מפלס עולה שמירים את כל הספינות. התחומים היותר רלוונטיים ליצירת איים הם התחומים שהם אסטרטגיים לסין, אך לא כל כך רגישים בה ולא רגישים במערב, כגון האקוסיסטם של עולם הרכבים החשמליים, מסחר, תיירות, אנרגיה ומזון מתקדם. נקודה נוספת היא שינוי תפיסתי מסוים. להפריד בין לעבוד עם סין לבין לעבוד עם סינים. עבודה עם סינים היא באמת יעילה בצורה בלתי רגילה ולא תמיד חייבת לעבור דרך סין, או רק בתוך סין. יותר ויותר פעילויות עסקיות סיניות יוצאות מחוץ לסין על ידי חברות סיניות, בטח בתחומי הייצור ויזמויות חדשות. הן יוצאות מחוץ לסין על מנת להקטין את סיכוני סין, לאפשר גישה לשווקים שבהם יש מגבלות, ובנייה של מעין second source עבור הלקוחות. בכלל, ליצור גמישות עסקית תפעולית. הפעילות מחוץ לסין מאפשרת להשתחרר ממגבלות העבודה עם זרים, ומעלה את הצורך של הסינים לשיתוף פעולה. החיסרון הוא שהסינים עדיין מעדיפים לעבוד עם סינים מחוץ לסין. במובן הזה, ישראל היא ייחודית לאור מיעוט הסינים שאפשר לעבוד איתם בתוך ישראל. אולם רוב ההזדמנויות הם בדרום מזרח אסיה, אפריקה, אירופה ודרום אמריקה. המשמעות היא שצריך לייצר מעין משולשים. סין, ישראלים, מדינה נוספת, זה מורכב יותר, ולכן המודלים צריכים להיות חכמים יותר ועובדים דרך שיתוף פעולה, שהוא בדרך כלל עם אחד הצדדים קודם ואחר מכן סגירת המעגל. נדון על כך בהמשך. לקראת סיום, אני מעוניין להתייחס יותר לעומק לסוגיית הנדלן בסין. ולו רק מפני שנדלן במיוחד בסין משקף באמת את המצב הכלכלי והביטחון העצמי של כלכלה. מחירי הנדלן בסין ירדו בכ-30%. חברות נדלן סובלות מקשיים מתמשכים. הקטע המוקלט הבא של רוברט ידידי מסביר חלק מהעניין ומה המשמעויות שעומדות מאחוריו.
Housing. All those years of unimaginable growth inevitably led to unimaginable prices. Beijing's property prices per square foot were on par with Los Angeles's, Shenzhen's were about the same as Paris, and Shanghai's were nearly as high as London's. Yet, this was all in an economy where the average person earned somewhere between a fourth and sixth as much as those in the US, France, or UK. Globally, there are plenty of cities known for a fundamental mismatch between what people earn and what it costs to live there. In New York, for example, it takes 13 years of average income to pay for an average home. In Vancouver, meanwhile, it takes 16, while in London, an eye-popping 22. By 2018, in Shenzhen, though, it took 41 years of average income to buy an average house, a near impossible proposition. And in Shanghai and Beijing, that ratio was only worse. But perhaps most concerningly, from the perspective of China's central government, this did not appear to be the simple result of high demand clashing with constrained supply. After all, supply was at an all-time high. Almost a quarter of the country's housing units sat empty. There were millions upon millions of completely habitable apartments bought and paid for, but never inhabited. It just simply did not make sense for a country to simultaneously have some of the highest housing development rates in the world, some of the highest price growth rates in the world, and some of the highest housing vacancy rates in the world. Unless, of course, one considers the rather clear conclusion. The value of housing had decoupled from its actual utility. It had become so attractive as a store of wealth that it was being traded based on its role as a financial asset rather than its role as a place to live. This is a familiar and growing phenomenon across the wealthy world. Institutional investors are as involved in residential real estate as ever, but the extent of the issue in China was on another level. In 2018, a full 87% of homebuyers already had another residence, indicating that, in a lot of cases, they were buying almost solely as an investment. From the perspective of the central government, this presented two issues. The first was the obvious. Skyrocketing prices made it increasingly difficult for everyone but the country's rich to find a place to live, which, as anywhere, has downstream effects in contracting labor supply even where it's in high demand. But the second issue was the more pressing one. The rapid expansion and vacancy rates demonstrated that the sales prices of property were stretching far beyond their intrinsic value. The prices weren't supported by the actual utility of the housing itself, and they weren't even supported by constrained supply. Rather, they were almost fully supported by the belief that prices would only continue to rise further. That's to say, the housing market had formed into a bubble. So, to avoid letting it burst on its own, the only question was when and how to pop it. The answer was August 2020. Then, the central government rolled out three red lines. Three rules the property sector would have to follow or else face severe growth restrictions. Each was about reining in financial risk. First, developers couldn't have more in liabilities than 70% of the value of the assets the company itself owns. Second, developers couldn't owe more in debt than the totality of what the company itself is worth in equity. And third, developers couldn't owe more in short-term debt than what it has in cash at a given moment. Even if a developer did not violate any of the red lines, they'd be capped at 15% year-over-year growth in debt. Well, if they violated one, the cap would be 10%, two, 5%, and if they violated all three red lines, they couldn't grow their debt obligations at all.
לסיכום, המצב בסין צפוי להישאר ולהיות מאתגר. נכנסנו לתקופה לא קצרה, בעדיף לבחון כל מקרה לגופו, ולהפנים שפרמת הסיכון של פעילות בסין עלתה. קשה יותר לתכנן לטווח ארוך. אך עדיין, סין היא שחקן חשוב ומהותי, ועלינו לשמר את הקשר וההבנה של מה שקורה בסין, לאתר את ההזדמנויות הנכונות, ולהמשיך ללמוד. תודה רבה. זהו סיומה של סדרה על סין, הסדרה הראשונה. בפרקים הבאים, נחזור מדי פעם לעסוק בסין, ונשתדל בכל נושא לגעת בזווית הסינית של דברים. להתראות בקרוב.